כבר דיברנו ויש עוד הרבה מה לדבר על החיבור של פרשה הקודמת, פרשת יתרו, מעמד הר סיני, לפרשתנו. נזכיר לעצמנו את הפסוקים שמתארים את גודל מעמד הר סיני והשפעתו עלינו. התורה אומרת בפרשת ואתחנן, מעמד הר סיני, קבלת תורה, מופיעים פעמיים בתורה, בפרשת יתרו, בפרשת ואתחנן. אומרת התורה, רק הישמר לך ושמור נפשך מאוד, בין תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. את מה אסור לשכוח? יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב, באמור אדוני אליי יקה לי את העם וישמיעם את דבריי, אשר ילמדון לירא אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדון, ותקרבון ותעמדון תחת ההר, וההר בוער באש עד לב השמיים. אז אסור לשכוח את המעמד הזה. בעזרת השם עוד נגיד דברים בעניין הזה של האיסור הזה, אבל נתקדם הלאה. שם בהמשך הפרק, כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך וכולי, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו, השם העם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. אתה לא רק שמעת, אתה הוראית לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד בלבדו. אז אין לך דבר יותר גבוה ממעמד הר סיני. אז אם זאת הפסגה, מה יש עוד? מה זה בבב החיבור ואלה המשפטים? אומר הרב בכמה מקומות, כך בתמצית, בלי פרשת משפטים אין קיום לכל הגודל הזה של מעמד הר סיני. יכולה להיות אקסטזה דתית עצומה, נוראה, אמיתית, לא דמיונית. אבל אם היא לא מופיעה אחר כך בסדרי חיים, בחוקי חיים, אין לה אקסטזה הזו קיום. כך אומר הרב במאמרי ראייה, מאמר נחמת ישראל, כל מוסר של קדושה, כל תואפות של התלהבות, כל השתפרות נפש של רגשי דת לוהטים. הלוואי, אנחנו שואפים שיהיו לנו רגשי דת לוהטים. אומר הרב, אפילו אם הרגשות האלה יגברו חיל עד מרומים. לפעמים אנחנו בחיינו קפואים כמו השלג, ואנחנו צריכים להיות עם רגשי דת לוהטים שיגיעו עד מרומים. אפילו אם יגדלו לעשות גדולות ונשגבות, גבורות ונצורות, אותות ומופתים, איזה מין תיאור עצום. אומר הרב, כל זה לא שווה כלום, אם אין לו את ההמשך. אפס ותוהו הם, כל האקסטזה הדתית, אפס ותוהו, מול הידיעה הכל כך ברורה וחזקה ומוחלטת בעומק נשמתה של האומה. איזו ידיעה? איזו ידיעה היא הרבה יותר מכל הרגשות האלה? שהיא יודעת שיסוד חייה ונצחיותה תלוי בשמירת הקדושה של החוקים. יסוד חיה תלוי באהבת החוקיות האלוהית, שהיא במהותה ועצמותה. יש לעם ישראל כישרון עצום. הוא מתוך מעמד הר סיני יורד אל השולחן ערוך, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הוא יודע להקשיב לדבר השם, שנותן תורה ולא רק חוכמה, הוא מגדיר את חוקי החיים, איך את כל רגשי הדת הלוהטים האלה מחדירים לתוך החיים. לכן אומר הרב, זה הפסוק, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בלדאום הללויה. אמרו חזל במקום אחר, אם יאמר לך אדם יש חוכמה בגויים, תאמין, אבל יש תורה בגויים, אל תאמין. חוכמה, רעיונות, ישרות, יכולים להיות, אבל תורה שחודרת לתוך חוקי חיים, זה יש רק לישראל. אומר הרב באורות האמונה, להאמין ולקיים את מה שאתה מאמין בו. לא כמו בתפילת חנה, אל תרבו, תדברו גבוהה גבוהה. זה טוב לדבר גבוהה גבוהה, אבל זה לא מספיק. להאמין ולקיים, זאת הסגולה המיוחדת של כנסת ישראל. אומר הרב, ודאי האמונה היא היסוד העיקרי, אבל האמונה אינה מתבססת, כי אם בצירוף המעשה, כאותו רב צעיר שלמד בארץ ישראל, נבחן את הבחינות לתואר רב ברבנות הראשית, ופתאום הוא שמע על מכרז של רבנות באמריקה. הוא הציע את מועמדותו, הוא מצא חן ביניהם, והוא בהתלהבות הורס את המזוודות, נוסע לאמריקה, כי הם בחרו בו להיות רב. הוא מגיע, עוד לא מסדר את הבית, יושב עם ראשי הקהל, אומר להם, מחר בבוקר אחרי התפילה אני מתחיל ללחוץ שבת. מה אתם אומרים? אמרו לו, תיזהר. אל תאמר לאנשים מה לעשות בשבת. הוא אמר, טוב, אולי זה תחום רגיש. בוא, הציע להם, הוא הרי עבר את כל בחינות הרבנות, בוא נלמד, ללחוץ הבית. אמרו לו, השתגעת? מה אתה נכנס לאנשים, לחיים הפרטיים שלהם? והוא הציע עוד הצעות, את כל הבחינות שהוא למד. אמרו לו, לא, אל תתערב. אמר להם, אז בשביל מה קראתם לי? בשביל מה בחרתם רב? מה אתם רוצים שאני אלמד? אמרו לו, אתה תלמד יהדות. לא הלכות, תלמד יהדות. זה מה שאנחנו רוצים. אבל לא כך. עם ישראל, היהדות השלמה שלו, היא מעמד הר סיני, שמרים ומקפיץ את נשמתנו, ויחד עם זה מיד, ואלה בבב החיבור, ואלה המשפטים. אומר הרב ציודה, פרשת יתרו, זה הכלל, זה הנשמה של התורה, זה כל עניינה של תורה. אבל פרשת משפטים, זו ההתפרטות בפרטי פרטים, זאת הריאליזציה של כל פרשת יתרו. מי שלא מתקדם מפרשת יתרו לפרשת משפטים, אז הוא לא ריאלי. הוא לא חי את העניינים שהוא מאמין, הוא מדבר עליהם גבוהה גבוהה, הוא לא חי, הוא לא מחדיר אותם לתוך החיים. וגם אם היום זה לא מובן, מסביר הרב באגרות תחילת חלק ג' שלעתיד לבוא, הגויים שיראו מה זה מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. חוכמה בגויים יש, אבל יבינו לעתיד לבוא מה חסר להם, מה עם ישראל יכול למכור להם. ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה. חוכמה יש גם בגויים, אבל תורה זה דבר שהוא רק שלנו. פתחנו בפסוק, רק ישמע אליך ושמור נפשך. הרמב״ם באיגרת תימן, השבוע ראיתי בשם אחד הרבנים, זכר צדיק לברכה, השם ייקום דמו, שאמר, אם כל כתבי הרמב״ם הם קודש, אז איגרת תימן ומאמר תחיית המתים הם קודש קודשים. ושם אומר הרמב״ם, זכרו את מעמד הר סיני, שציוונו הקדוש ברוך הוא לזוכרו תמיד, מצוות עשה, וגם הזירנו מלשכוח אותו. והוא אומר, גדלו את בניכם על המעמד הזה, שהוא עמוד, שהאמונה סובבת עליו, אבל הגדיל לעשות הרמב"ן בהשגות לספר המצוות, שכחת הלווין, המצווה השנייה, אומר הרמב"ן, זאת מצוות לא תעשה, שנמננו שלא נשכח מעמד הר סיני, ולא נסיר אותו מדעתנו, אבל יהיו עינינו וליבנו שם, במעמד הר סיני. כל הימים היא מצווה עולמית, שלא ישכחו עניין המעמד ההוא. וזאת מצוות לא תעשה. הפלא שהרמב״ם באיגרת תימן, כותב כמעט את לשונו של הרמב״ן, אבל הוא לא מנה את זה כמצוות לא תעשה. בכל מקרה, מה שקשה על הרמב״ם ועל הרמב״ן, זאת המשנה באבות. הזכרנו אותה פה לפני כשבוע. כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב, כאילו מתחייב בנפשו. מי שלומד, צריך לדעת, יש אחריות. אסור לשכוח. המשנה אומרת, במישהו שהוא מסיר את זה מליבו, אם אתה מתאמץ ולא זוכר, הקדוש ברוך הוא לא מקפיד. אבל אם אתה מתאמץ לשכוח, זה לא טוב, חלילה. מה המקור שאסור לשכוח דבר אחד מהמשנה? למדת משנה ושכחת, עברת איסור. איזה איסור? כתוב שם במשנה שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. אז לא מובן. הרמב״ם והרמב״ן פרשו את הפסוק הזה כפשוטו. אסור לשכוח את מעמד הר סיני. והמשנה אומרת, אסור לשכוח דבר אחד במשנה. התירוץ הוא, שאם שכחתי משנה אחת, השורש והסיבה הפנימית לזה, ששכחתי את מעמד הר סיני. אם מעמד הר סיני היה כל כך חזק אצלי, אז שום פרט לא הייתי שוכח. מי שמקושר להר סיני בכל ליבו, נפשו ומעודו, לא ישכח אפילו פרט אחד מהמשנה. אם שכחתי, אז חתיכת הר סיני שכחתי. זה הגודל של המעמד, שאותו מעמד עצום מצליח להתכמת, בלשון כמות, להיכנס למשנה, להלכות, לשולחן ערוך ולמשפטים, סדרי ההלכות אשר תשים לפניהם. שלום.